הביטוי צעדת הדגלים זה ביטוי מכובס של מה שהצעדה הזאת מסמלת, כי הבעיה בצעדה הזאת היא לא הדגלים אלא קריאות השנאה, ובעצם היא יותר צעדת שנאה מאשר צעדת דגלים. ולכם מאזינות ומאזינים של עוד פרק של הפודקאסט מה לעשות עכשיו, הפעם עם ידידתי מייסם ג'לג'ול ואיתי דני פילק. אז שלום מייסם.
שלום דני.
טוב, היום מתבקש שנדבר על האופן המזעזע שבה המשטרה פעלה בהקשרים שונים בשבועות האחרונים, נכון?
נכון דני, לצערי הרב אנחנו בשבועות האחרונים חווינו את המשטרה בשיא הברוטליות שלה ובשיא הטמטום וגם החוצפה.
אכן נכון, ולכן תכף נדבר על זה, אבל אחרי זה, כשהמשטרה פועלת כך, זה לא, אי אפשר לחשוב שבקרב האזרחים הפלסטינים, האזרחיות הפלסטיניות, אחר כך המשטרה תתקבל כמי שאמורה לדאוג ולטפל באלימות בקרב החברה הערבית בישראל, כי אותו גורם מדכא אחר כך לא זוכה לשום אמון כשהוא אמור לטפל באלימות.
נכון מאוד, נכון, ניתוח נכון מאוד, כי ברגע שאתה רואה בפועל במו עיניך את המכות שהמשטרה נתנה למלווים ולמלוות של ההלוויה של שירין, כשאתה רואה במו עיניך את את התירוצים של המשטרה למה היא עשתה את זה, ואתה שואל את עצמך, האם בכלל יש פה מקום באמת לתת אמון למשטרה? האם אני כאזרחית פלסטינית בישראל יכולה לסמוך על המשטרה לטפל בפשעה ואלימות בממד האזרחי שלה? אני בספק, דני, אני בספק, והבעיה הייתה רצינית היא גם, אוקיי, נגיד שהדרג המשטרתי הוא דרג גזעני ומטומטם, אבל מה עם הדרג הפוליטי? יש שם שר שקוראים לו השר עומר ברלב, שהוא אמור בעצם להיות האדם או הסמכות הפוליטית שלא רק שתרסן את המשטרה, אלא שתבוא בדין וחשבון עם המשטרה כשהיא עושה טעויות, או כשהמדיניות שלה היא מדיניות שלא משרתת את האזרח אלא פוגעת באזרח.
לגמרי, מה גם שלפחות כשהוא התחיל בתפקיד הייתה איזה מין, אם אני זוכר נכון, הצהרה שלו בנושא הזה, אבל הצהרות לחוד ומעשים לחוד.
איך שאנשים אומרים, סבענו דיבורים, דיבורים אפשר לשמוע מפה ועד הודעה חדשה, השאלה היא שאלה של המעשים. אבל דני, באמת כאילו, אם אתה מסתכל ככה בצורה יותר רחבה, זה לא רק היחס לפלסטינים, לא רק היחס לסמלים שלנו כפלסטינים, ובמיוחד לנושא של הדגל, זה לא רק הדיכוי של ההפגנה של שירין אבו עקליס, זה פשוט מזעזע, ואף אחד לא יגיד לי שזה לא מדיניות. זה מדיניות, זה פשוט מדיניות. הייתה להכניס כוחות משטרה לתוך בית החולים. אנחנו ראינו את התמונות כשהם נכנסו לחצר של בית החולים והתחילו להכות את נושאי
הארון.
אבל העדויות שאני מקבלת, וגם אתמול גם הייתה לי שיחה עם כמה ירושלמיות, העדויות שאני מקבלת, שהם נכנסו לתוך מסדרונות בית החולים, הם אפילו נכנסו לחדרים שהחולים שהו בהם, שזה כן, עבירה כן. על החוק.
ההנהלה של בית חולים סן ג'וסף כינסה מסיבת עיתונאים וראתה קטעי וידאו מהמצלמות בתוך בית החולים, ורואים שוטרים נכנסים ומכים אנשים בתוך בית החולים, מה שדרך אגב אסור על פי כל תפיסה של של דין בינלאומי להיכנס לבית החולים בצורה שזה לא שמחפשים ספציפית מישהו שברח אל תוך בית החולים, וגם עשו את זה ללא תאום עם הנהלת בית החולים, ללא בקשת אישור. וגם דיברת על הסמלים, לפחות על פי מה שהתפרסם בתקשורת, מפקד מחוז ירושלים נתן הוראה להוריד את הדגלים, ואתה שואל את עצמך, העיתונאית הזאת נהרגה מירי, אנשים סובלים, אנשים כואבים, אנשים שהעריכו אותה ואהבו אותה, באים ללוויה, לא מספיק שהיא נהרגה, גם צריכים לתת הוראה כזאת שיש בה גם סוג של רשעות וטמטום, הכל ביחד בהוראה הזאת.
זה הוראה גם לא חוקית. זה הוראה בפורש במדינת ישראל, היא הוראה לא חוקית, כי דגל פלסטין הוא דגל לגיטימי בישראל, הוא לא דגל של מדינת אויב. הרשות הפלסטינית בישראל היא לא מדינת אויב, אז הדגל הזה דגל לגיטימי שאפשר להרים אותו ואפשר להשתמש בו כסמל בכל מקום במדינת ישראל. אז כשאתה רואה את ההתנהגות הזאת, זה עם כל מה שאמרת, אבל היא בעיקר הוראה לא חוקית.
ולכן מאכזב, אולי לא מאכזב, אבל בעצם מקומם ומלמד הרבה, כשהשר בר לב מחליט לתת גיבוי לפעולה של המשטרה, במקום להגיד באומץ, המשטרה פה טעתה, ומה שקרה לא היה צריך לקרות, ואנחנו נבדוק את הנושא כדי לראות, כדי לבדוק מי הם אחראים. שאם הוא היה אומר דבר כזה, אז המסר לפחות, כאילו גם אם יודעים שברמת הבחירות של המשטרה יש אנשים שהתפיסה שלהם של תפקידם היא תפיסה גזענית, אבל בכל זאת יש בדרג שאמור לפקח עליהם תפיסה אחרת. ברגע שיש גיבוי, אז זה אומר שבעצם בר לב חושב ששיקול הדעת של מפקד מחוז ירושלים היה נכון.
האמת שהתגובה של השר בר לב היא הייתה תגובה מזעזעת. היא הייתה תגובה שגיבתה את המשטרה. קודם כל, מי שאחראי הוא בר לב. הפוליטיקאי האמון על המשרד לביטחון פנים, השר לביטחון פנים, הוא בר לב. האחריות המיניסטריאלית היא על בר לב, ובר לב התנהג כמו, אני לא יודעת, הוא לא רק שלא התנער מהמעשים של המשטרה, אלא הוא גם נתן גיבוי. אנחנו דיברנו גם בפרק קודם דני על התרבות המשטרתית הבעייתית בישראל, אנחנו דיברנו על המון תופעות שליליות שקיימות בתוך המשטרה. וכשמישהו לוקח את עצמו תפקיד של שר לביטחון פנים, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות הוא לנקות את המשטרה. זאת אומרת שכולנו בישראל חווים, ערבים ויהודים, גם האוכלוסייה החרדית, גם אוכלוסיית המבקשה המקלט, והקהילה האתיופית, העדה האתיופית בישראל, כולנו חווים את נחת זרועה של המשטרה בדרך כזו או אחרת. גם אפילו אוהדי הספורט בשבוע האחרון, אנחנו גם ראינו את המכות ששוטרים נתנו לאוהדי ספורט. והשר לא מתמודד, השר בוחר להיות ראש קטן, ולא להתמודד עם הבעיות האמיתיות של המשטרה. המשטרה בישראל צריכה לעבור ניעור, אנשים צריכים לשלם מחיר, ואם השר לא יכול לעשות את זה, אז שיתפטר. אם השר האמון על המשטרה לא יכול לטפל בתופעות המאוד שליליות של המשטרה ושתחת אחריותו, אז שלא ייקח אחריות ויתפטר.
בעצם אנחנו בתנועת עומדים ביחד כבר לא מחכים להתפטרות שלו, אלא דרשנו את פיטוריו. לאור הגיבוי למעשה הבלתי מתקבל על הדעת, וגם אנחנו עוד צריך להוסיף להתנהגות לאחרונה של המשטרה ושל השר עוד שני דברים. אחד זה הדיכוי של פעילות סטודנטיאלית של סטודנטים וסטודנטיות פלסטיניות עם מעצרים גם בבן גוריון, גם בתל אביב, גם אם אני לא טועה באוניברסיטה העברית, שזה שוב זה מדבר על דפוס, כשבבן גוריון נעצרה סטודנטית בתוך מתחם האוניברסיטה, לא על משהו שהיא עשתה, לא על איזה פעולה פלילית שהיא עשתה בתוך האוניברסיטה, אלא על חשדות לגבי פרסומים בפייסבוק, ככה אבל ההחלטה לעצור אותה בזמן סיום הפגנה בתוך האוניברסיטה, היא מעבר לטיפול הפרטני בסטודנטית, מסר שמטרתו להפחיד סטודנטים וסטודנטיות פלסטיניות, ובעצם להעביר מסר שלא צריך להיות נוכח בצורה הפגנתית במרחב הציבורי בתוך האוניברסיטאות.
ברור, ברור דני, שפה הכוונה של המשטרה, ושוב, זה ההתייחסות והביטחוניסט לציבור הפלסטיני בישראל ולצערים הפלסטינים. הם משתמשים בשיטות של ממשל צבאי, שכבר חשבנו שהם עברו מהעולם, אבל הם לא עברו. כל הניסיון הזה לעצור את הסטודנטים במהלך פעילות, פעילות פוליטית, לגיטימית, היא התנהגות שרוצה להפחיד את הסטודנטים. אוקיי, אתם פה לומדים באוניברסיטאות אצלנו, כאילו בישראל, אתם לומדים כאן, אם אתם תשתתפו בפעילות פוליטית, אנחנו נדאג לעצור אתכם ולמנוע מכם את המשך הלימודים, ובזה הם מבקשים להפחיד את הסטודנטים. אני מניחה שהורה ממוצע יגיד לבת או לבת שלו, בן שלו הסטודנטים, אני לא רוצה שתהיו מעורבים בפעילות פוליטית, כי זה פשוט יהרוס את העתיד שלכם, כי אתם מסתכלים. כי מי שמסתכל על התמונות האלה, זה לא רק הסטודנטים, זה גם ההורים של הסטודנטים, שעכשיו משקשקים מפח.
נכון.
המעצר של אבו קוודר, שהמעצר של הסטודנטית אבו קוודר בבאר שבע, בבת, הם היו יכולים להזמין אותה לתחנת משטרה, והיא תתייצב בתחנת המשטרה, ויחקירו אותה על הנושא של הפוסטים שהיא פרסמה. לא, הם בחרו להיכנס לתוך האוניברסיטה, ולצערי הרב, האוניברסיטאות והנהלות האוניברסיטאות משתפות פעולה עם הדפוס הזה.
לא, אז פה מייסם, אני ביררתי, ובן גוריון פשוט למשטרה היה צו. זה לא שהאוניברסיטה שיתפה פעולה, אלא המשטרה היה צו, אבל שוב, תחשבו, להוציא צו כדי לעצור אותה באוניברסיטה, זה לא שהיא גרה בתוך האוניברסיטה, זאת אומרת, זה ברור שיש פה עניין של מסר, שאיפה שיש סטודנטים ערבים מפגינים, שם המשטרה, ושם המשטרה גם עוצרת.
ויש עוד משהו שקרה בתל אביב, שזה פשוט אתמול בערב אני התוודעתי לזה, ראיתי את הסרטונים, וזה הנושא של הימין הקיצוני שהפגין אכן מחוץ לכותלי האוניברסיטה, אבל סמוך מאוד למעונות באוניברסיטת תל אביב, בקריאות של מוות לערבים. ואני רק רוצה לדמיין את הסיטואציה, שסטודנטים ערבים דני מפגינים ואומרים מוות ליהודים.
לגמרי.
דמיין איתי מה היה קורה אם סטודנט אחד היה אומר מוות ליהודים, איך, באיזה צורה היו עוצרים אותו. ומעריכים את המעצר אותו, את המעצר שלו פעם אחר פעם. קבוצה גדולה של יהודים שקוראים מוות לערבים, והמשטרה נותנת להם הגנה, לא נוגעת בהם, נכון? לא נותנת להם להיכנס לתוך המעונות, אבל היא מגינה על עצם ההפגנה הבלתי חוקית שלהם והקריאות הגזעניות שלהם.
נכון.
אז אנחנו, כשאנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את היחס המפלה, איך המשטרה מתייחסת לסטודנטים הערבים, פלסטינים, איך היא מתייחסת לצד השני הימני שהיא מלטפת אותו, ואחר כך יבואו ויגידו, אנחנו צריכים את האימון שלכם, לפתוח תחנות משטרה חדשות, להגדיל את כוח האדם, אז אנחנו כולנו מבינים שזה לא הבעיה. הבעיה שלנו היא לא, הבעיה שלנו הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר גדולה, הבעיה היא המשטרה עצמה, ובזה שהיא מעבר לכל הפרוטליות שגם מתרחשת כלפי אוכלוסיות אחרות, אבל אנחנו עדיין כפלסטינים פה נתפסים כאיום ביטחוני קודם כל. וכשאנחנו נתפסים כאיום ביטחוני ומשתמשים איתנו בשיטות של, של השב"כ ושל הממשל הצבאי, אז זה לא בונה אמון. זה ממש ממש לא בונה אמון.
ואת האיפה ואיפה אפשר לראות גם בהחלטה שגם מעידה על שיקול דעת בעייתי ביותר של השר בר לב לאפשר לצעדת הדגלים לעבור דרך שער שכם, על כל המשמעות של הדבר הזה, ההתגרות ברגשות של הפלסטינים, הסיכון להתלקחות גם מקומית וגם כללית בגלל בגלל הרגישות מבחינה של שער שכם בעולם הפלסטיני באופן כללי, ולעומת זאת החלטה לאסור על קבוצה של מתקרב על הקהילה הלהט"בית להפגין בנתיבות. עכשיו השיקולים שאומצו בנתיבות, שאני מניח שהטענה המרכזית זה לשמור על הסדר הציבורי, הם שיקולים שהיו יכולים להיות מופעלים ביתר סט במקרה של צעדת הדגלים בשער שכם, והחלטות האלה כל כך מנוגדות מבחינת האיזון בין הדאגה לסדר הציבורי ולרגשות של האחר לבין הדאגה לחופש הביטוי, כשההחלטות האלה מוחלטות בהפרש של ימים, הם החלטות האלה מבליטות את האיפה ואיפה שעליה את דיברת.
נכון, נכון מאוד. זה פשוט דוגמה מצוינת להראות איך רגשות של ציבור מסוים מאוד מאוד מעניינות את המשטרה, ורגשות של ציבור אחר, ובדרך כלל זה הציבור היותר מוחלש, זה הציבורים וזה הקהילות היותר מחלשות, זה לא מעניין את המשטרה. יש פה פוליטיקה מאוד מאוד מלוכלכת לטעמי, יש פה גם משחק בחיי אדם. אישור צעדת הדגלים בירושלים, במעבר שלה בבאב אל-עמוד, שער שכם, זה פשוט להוסיף עוד ועוד דלק על המדורה שהיא כבר בוערת. ואוקיי, אני מבחינתי שיעשו ושיאשרו צעדת הדגלים בירושלים, אבל למה הצעדה הזו צריכה לעבור במקומות שגרים בהם הפלסטינים בישראל? למה היא צריכה לעבור דרך הרובע המוסלמי? למה היא צריכה לעבור בשער שכם? למה התושבים של המקום צריכים לשמוע את הקריאות של נושאי הדגלים, מוות לערבים ומוחמד מת, וכל הקריאות שאנחנו מכירים אותם, דני? ובצד השני, כשהקהילה הלהט"בית מבקשת לממש את הזכות שלה להפגין, או את הזכות שלה לעשות את צעדה, זה גם לא הפגנה, זה צעדה, אז היא מסורבת בטענות משונות.
לא, גם מייסם, אנחנו צריכים להזכיר, את התייחסת, אבל אני רוצה להדגיש את זה, שהביטוי צעדת הדגלים זה ביטוי מכובס של מה שהצעדה הזאת מסמלת, כי הבעיה בצעדה הזאת היא לא הדגלים אלא קריאות השנאה, ובעצם היא יותר צעדת שנאה מאשר צעדת דגלים. היא לא צעדה שגם ככה הייתה בעייתית אם היא עוברת בשער שכם וברוב המוסלמי, אבל זה לא סתם צעדה שצועדת עם דגלים בשקט, אלא זו צעדה שכמו שאמרת, היא צועקת קריאות פוגעניות וקריאות אלימות, והאישור של זה, זה פשוט כניעה לקבוצות הימניות הרדיקליות, הלאומניות הרדיקליות, הפשיסטיות, בקרב החברה הישראלית.
הקניעה הזו היא לא קניעה חדשה, דני, מזמן נכנעו לקבוצות הפשיסטיות, אבל זה כל הזמן רק מתעצם ורק נותנים להם עוד ועוד ועוד גיבוי, וגם דואגים כביכול לתת להם הגנות ולהגן עליהם. אנחנו משלמי המסים במדינה הזו אמורים לממן את מסע ההסתה והגזענות הזה. תאר לעצמך שזה על חשבוני ועל חשבונך דני.
כן, נכון, ושוב אנחנו פה תוהים איך ולמה בר לב נכנע לדברים האלה, ואני אומר נכנע כי לפחות בתחילת דרכו הצהרות שלו לא היו הצהרות שנראות שהוא מזדהה עם זה אידיאולוגית, אלא ש... אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת,
הדבר הדיבורים.
החשוב, בדיוק, הדבר החשוב זה לא הדיבורים, במעשים הוא בעצם מתוך קנייה לקבוצות האלה, הוא בעצם מאמץ את זה והופך לשותף, ואני בגלל זה רוצה להזכיר למאזינות ולמאזינים, להצטרף לעצומה שמקדמת התנועה, תנועת עומדים ביחד, לדרוש את פיטוריו של השר בר לב, בגלל שהוא בשבועות האחרונים כשל כשל עמוק בתפקידו, שאמור להיות לדאוג לביטחון של כלל אזרחי ישראל, ולא של קבוצות מסוימות.
כן, תצטרפו לעצומה.
אוקיי, ועכשיו אני רוצה שנעבור אולי מייסם, אם זה נראה לך, לנושא אחר שגם קשור לפעילות התנועה בתקופה האחרונה, וזה המאבק על מינימום 40, והייתי שמח שאת מתוך מישהי שיש לה תפקיד בכיר בארגון נעמת, היית יכולה להעיר קצת על ההשפעה של העלאת שכר המינימום ל-40 שקל לנשים בכלל ולנשים פלסטיניות אזרחיות ישראל בפרט.
זה נושא מאוד חשוב, זה גם החיבור שלנו לסוגיות הכלכליות והחברתיות הכי בוערות, ובעצם כשאנחנו מדברים על העלאת שכר מינימום ל-40 שקל לשנה, זה אקט שעוזר לכולנו, לכל האוכלוסיות בישראל, אבל כן בעיקר לאוכלוסיות המוחלשות. ואנחנו יודעים שפערי השכר בין יהודים וערבים הם פערי שכר מאוד גדולים במשק. פער השכר, אנחנו מדברים בדרך כלל על פערי שכר מגדריים, וזה 30% פער שכר בין גברים יהודים לנשים יהודיות, אבל אם תסתכל על החברה הערבית, רוב החברה הערבית, בעיקר הנשים הערביות, מסתכרות בשכר מינימום. הן עובדות משרה מלאה, ורובן גם לא מגיעות למשרה מלאה. אנחנו יודעים שבסולם המקצועות, האוכלוסייה הערבית ובעיקר הנשים הערביות נמצאים בתחתית הסולם. גם נשים שעובדות בתחום השירותים וגם נשים שעובדות בחינוך, הן רובן מסתכרות שכר מינימום, כסייעות, עוזרות גננות, מוכרות בקניונים וכו'. והעלאת השכר הזו מאוד מאוד תועיל להן, היא באמת תהיה שינוי מאוד משמעותי ביכולת שלהן להסתכר, ביכולת שלהן לחיות חיים הוגנים יותר, כי דני, רמת החיים שלנו היום, יש עליות שכר מאוד גדולות, עליות מחירים בכל תחום חיים. אני רוצה להזכיר את המחירים השערורייתיים של הפירות, של הירקות היום בישראל. היום אתה יכול לקנות פירות וירקות רק אם אתה עשיר. וזה, לא, באמת, אני אומרת לך, אנחנו לפני שבועיים, היה לנו חג אל-פיטר, ואנשים כמו בכל חג מארחים, ואז פתאום אתה הולך לקניות, ומסתבר שכאילו ענבים עולה איזה 50 שקל, ואני מכירה הרבה נשים שאמרו לי במפורש שהפעם, ובגלל השכר המאוד נמוך שלהן ושל בני זוגן, הן לא יכלו לקנות את המצרכים לחג. וזה סיפור עצוב מאוד, ואני מאמינה שהעלאת שכר המינימום ל-40 שקל, היא תוכל לפחות לתת אוויר לאנשים האלה, שמרגישים שהם נחנקים.
כן, וכשאת אומרת שפירות וירקות זה היום פריבילגיה של אנשים שמשתכרים שכר יחסית גבוה, זה מדגיש גם את ההיבטים הבריאותיים של השכר הנמוך, כי אנחנו יודעים שאוכל לא בריא בדרך כלל הרבה יותר זול מאשר אוכל בריא, ואז זאת אחד הדרכים שבהן מצב חברתי-כלכלי נמוך משפיע לרע על בריאות, על כל ההשלכות אחר כך, על הפרט, על המשפחות, ולכן, אכן,
וזה גם, יש עוד, כן, נכון, כן, דקן דני.
לא, סליחה.
לא, אני רציתי להגיד שגם הגדלת שכר מינימום, היא גם תהיה טריגר להעלאת אחוזי התעסוקה של אנשים ערביות בישראל. וזה סוגיה מאוד חשובה, כי כל השנים...
הייתי שמח שככה תרחיבי על זה, כי בדרך כלל אחד הטענות של אנשים שמתנגדים להעלאת שכר מינימום היא ההפך, שהעלאת שכר מינימום תביא ליותר אבטלה. אז הייתי שמח שתסבירי לנו למה את טוענת שדווקא העלאת שכר מינימום תגביר את התעסוקה של נשים.
וואי, אני רואה את זה הפוך, אני רואה את העלאת שכר המינימום כטריגר שמגדיל את אחוזי התעסוקה של נשים ערביות. הרי כל השנים דיברו על החשיבות בלשלב נשים ערביות בשוק הפלסטיניות, בשוק התעסוקה. והדוחות של ה-OECD דיברו על זה, אפילו כמה שנים מאוחר יותר הוקמו כמה מזמים בתמיכת ומימון הממשלה, כדי להעלות את אחוזי התעסוקת נשים, אבל האחוזים האלה לא עלו במידה מסוימת, ואחר כך הייתה כאילו הפסקה, והיא נשארה במקום הזה. אחוז הנשים הערביות העובדות זה 40% היום, והם לא מצליחים להעלות את האחוזים. וכשכאילו בבירורים ומחקרים שקצת נעשו על הנושא הזה, אז מסתבר שהסיבה העיקרית היא שכר המינימום. הרבה נשים לא יצאו לעבודה בשכר מינימום, כי מבחינתם אין הן צריכות הסעות, ואין הן צריכות מסגרות לילדים שלהן, אז לא משתלם מבחינתם לצאת לעבודה, כי כל המשכורת תצא רק על לשלם עבור מסגרות חינוכיות ולילדים, וגם עבור הסעות ואל מקומות העבודה. ובסוף, האישה תגיד לך, בשכר מינימום אני אצא דווקא מפסידה, אז אני אשאר בבית. והעלאת השכר המינימום יכולה לדרבן יותר נשים שיראו שהשכר עולה, שכן אולי משתלם לצאת לעבוד מחוץ לבית וקצת להרוויח קצת כסף. ואני יודעת שהנושא הזה לא נחקר בצורה מאוד טובה, אבל לפחות בעבודה שלי כשאני מתעסקת ואני מנסה לשכנע לנשים לצאת לעבודה, השכר מינימום זה אחד הסיבות המרכזיות שבגללן נשים לא יוצאות לעבודה.
נקודה מאוד חשובה, ודרך אגב, ככה, בדרך את נגעת בעוד שתי נקודות שאולי נדבר בהמשך. אחד זה עלות המאוד גבוהה של מסגרות לטיפול בילדים לפני גיל 3, שזה בהחלט חסם, והמחיר הגבוה של התחבורה, הגבוה יחסי של תחבורה ציבורית, אבל אלה נושאים לפעם הבאה.
המחיר של תחבורה ציבורית הוא אכן לא נמוך, אבל הבעיה היותר גדולה שאין תחבורה ציבורית מאל היישובים הערבים, או לא, אין תחבורה ציבורית יעילה. ואז אם אישה מבקשת לצאת לעבוד מחוץ ליישוב, היא תצטרך רכב, ובשכר מינימום אי אפשר גם לקנות רכב, וגם ההשלכות הסביבתיות, אנחנו כולנו מכירים אבל מבחינת אישה שמבקשת לצאת לעבודה, היא רוצה להגיע מהר למקום העבודה, ולחזור מהר הביתה אחרי יום עבודה מפרך, כי היא גם אישה והיא גם אימא שצריכה לטפל בילדים.
נכון מאוד, אז את הקפדת להזכיר נושא מאוד מאוד חשוב, שזה עוד סיבה למה צריך להמשיך ולהצליח במאבק על מינימום 40, ואנחנו מזמינים את המזינות ואת המזינים להצטרף למאבק של תנועת עומדים ביחד, כוח לעובדים וארגונים נוספים על העלאת שכר המינימום למינימום, ל-40 שח לשעה. והמון תודה מייסם שהיינו ביחד בפודקאסט היום, ואני רוצה להזכיר לכל מי שמאזין ומאזינה לנו שהפודקאסט מה לעשות עכשיו הוא חלק ממערך המדיה רוזה מדיה, שמביא מידע ונושאים שלא נשמעים בדרך כלל במדיה המיינסטרימית, ולכן אנחנו מזמינים גם אתכם ואתכן לעשות מינוי לרוזה מדיה. ומייסם, אנחנו ניפגש בעוד 3 שבועות.
תודה לך דני, ותודה למאזינות ולמאזינים, ותודה לכל העמלות והעמלים על רוזה מדיה.
תודה, תודה.